אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
מנכ"ל ג'יי סטריט ישראל נדב תמיר.
שלום.
אלן?
אלן.
מה שלומך?
תשמע, תקופה לא פשוטה, אבל אני למדתי משמעון פרס שהיה המנטור שלי להיות תמיד אופטימי.
כן.
אז גם כשקשה אני עדיין חושב שיכול להיות טוב.
תגיד, היום, היות והכרת את שמעון פרס וגם אני הכרתי אותו, האם היום שמעון פרס, אם הוא היה חי, הוא לא היה משנה את הדעות שלו?
לא, הוא היה משנה חלק מהטקטיקה, אבל לא את האסטרטגיה.
ספר לי על זה, מה זאת אומרת?
תראה, אני חושב שמה שהיום אנחנו יכולים לדעת, שהסיבה שאוסלו נכשל, הסיבה גם שקמפ דיוויד עם ברק נכשל.
עוד לא הגעתי לשם.
אוקיי. זה שהייתה אשליה שאפשר לעשות הסדר רק עם הפלסטינים. אבל יש שם סוגיות ליבה שהן גדולות על הפלסטינים. הם לא יכולים באמת לתת תשובות בנושא פליטים, בנושא ירושלים, ובטח לא בנושא ביטחון. ולכן, בעקבות זה, גם ראינו שאת המסקנה המוטעת של שרון, שעדיף לעשות חד צדדי, ואת המסקנה המוטעת של טראמפ וביבי, שאפשר לעקוף את הפלסטינים על ידי הסכמי אברהם. אבל התשובה שפרס היה מגיע לה בלי ספק, זה שצריך הסדר שכולל גם את המעטפת האזורית, וגם את הנושא הפלסטיני.
טוב. היה לי ויכוח איתך במשרד קודם, על כך, קודם כל בוא תציג את עצמך.
אני יליד קיבוץ מנרה, והיום מאוד מנסה לעזור לקהילה לשקם את הקיבוץ ש-75% מבתיו חטפו טילי נונטט בחיזבאללה. אני הייתי קצין שריון, הייתי מ"פ ברמת הגולן, והייתי, השתתפתי במלחמת לבנון הראשונה כצוער בקורס קציני שריון. היה לנו מאוד טראומטי המלחמה הזאת ליחידה שלנו. אחרי טיול בעולם והסתובבתי קצת בניו יורק שאשתי עשתה תואר שני, חזרתי ונכנסתי לקורס צוערים של משרד החוץ, ואז הגעתי ללשכתו של שמעון פרס, אחרי זה שירתתי בוושינגטון ובבוסטון וסיימתי את התפקיד הקונסול הכללי, וסיימתי את התפקיד שלי במשרד החוץ בלשכתו של שמעון פרס כנשיא המדינה.
מה זה ג'יי סטריט למי שלא יודע?
ג'יי סטריט זה הבית הפוליטי של יהודים אמריקאים, תומכי ישראל, תומכי שלום ותומכי דמוקרטיה, שהרגישו שלא היה להם מקום פוליטי בארגונים הממוסדים, שתופסים איך זה להיות פה ישראלי, בליישר קו תמיד עם ממשלות ישראל.
אוקיי. אני אתאה אם אני אומר שהקבוצה הזאת של ג'יי סטריט, היא לובי פוליטי מאוד חזק, אבל הוא נוטה יותר למפלגה דמוקרטית?
כן, זאת אומרת, המפלגה הדמוקרטית יותר תואמת את הערכים של הרוב הגדול של הקהילה היהודית. פעם היו לנו גם לג'יי סטריט חברים במפלגה הרפובליקנית, אבל המפלגה הרפובליקנית השתנתה, השתנתה קצת כמו שהליכוד השתנה בארץ. היום הרוויזיוניסטים לא מוצאים את מקומם בליכוד. אותו דבר קרה לרפובליקנים כמו בייקר, קונדוליסה רייס, ג'ון מקיין, שהיום לא היו מוצאים את ביתם במפלגה הרפובליקנית.
תראה, ביידן, איש המפלגה הדמוקרטית, עצר את הסיוע הביטחוני חלקו לישראל כדי להפעיל עליה לחץ.
לא עצר מספיק.
סליחה?
כן. ביידן,
לא עצר מספיק.
ביידן נתן לישראל סיוע חסר תקדים. ובאמת גם במספרים של חימושים וגם בשליחת הנוסעות מטוסים וגם בסיוע במעטפת הדיפלומטית שהוא נתן, אבל בסופו של התהליך הוא לא הבין שביבי משחק בו. הוא עצר בסך הכל משלוח של של פצצות שני טון בזמן הכניסה לרפיח.
לא רק.
הוא לא באמת הפעיל את המנופים האמריקאים המוצדקים כדי לגרום לנתניהו להפסיק במלחמה חסרת תוחלת שבה נהרגו עוד ועוד חטופים, עוד ועוד חיילים, ועשה נזק אדיר לשנים ללגיטימציה הישראלית ברחבי העולם.
טוב. תגיד, מה הוא היה צריך לעשות?
הוא היה צריך לבוא לנתניהו ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה,
תעצור את המלחמה.
אתה צריך לבחור, לא, לא, לא ממש לא. הוא לא אמר לעצור את המלחמה, הוא אמר שהמלחמה הזאת מוצדקת, שחמאס זה ארגון טרור ברוטלי, שצריך לפגוע בו כמה שיותר, ואותו דבר חיזבאללה.
עד כאן אנחנו מסכימים.
הוא אמר לו שיש דרך שדמוקרטיות ליברליות מנהלות מלחמה.
ו?
שהם קודם כל באות עם תוכנית ליום שאחרי.
אין תוכנית ליום שאחרי, כי אנחנו לא ידענו אז שאפשר, בוא נגיד, לרוץ קדימה עם איזושהי תוכנית, כל עוד לא חיסלנו את המחבלים שפגעו את ראשיהם, ויכול להיות שאם היינו עוצרים בתקופה שאולי ביידן רצה, אבל הוא לא עשה את זה, לא היינו נמצאים היום בתקופה שאנחנו נמצאים.
לא, לא, אתה טועה בגדול. הסיבה היחידה שלא הפסקנו את התהליך הצבאי שמצאת עצמו, לא רק, זה גם מה שחושב רוב המטה הכללי, זה מחשב גלנט, לעבור לתהליך מדיני, לייצר אלטרנטיבה לחמאס בעזה, ולנוע לכיוון הנורמליזציה, הייתה שיקולי ההישרדות של נתניהו. והמלחמה הזאת נמשכה הרבה יותר ממה שצריך, והיה צריך שיגיע לבית הלבן מישהו שיודע להפעיל מנופים על נתניהו כדי להפסיק אותה.
למה רובם לא חושבים כמוך? בארץ.
למה רוב הישראלים לא חושבים כמוני?
נכון.
בסדר, גם רוב הישראלים לא אוהבים את הפועל תל אביב.
זאת אומרת, אתה מסכים שאתה בעצם מהווה מיעוט של שמאל שחושב שאת צריך להפסיק את המלחמה, ובעצם הפסקת המלחמה הייתה משחררת את החטופים. כי זה מה שיוצא מדבריך.
כיום רוב הישראלים חושבים ככה. בכל הסקרים האחרונים רואים שרוב הישראלים חושבים שצריך לעצור את המלחמה ולשחרר את החטופים. נכון, זה לקח להם זמן להגיע לשם.
אבל זה לא עובד ככה. מה זה רוצים לעצור את המלחמה ולשחרר את החטופים? כולם רוצים לשחרר את החטופים.
לא.
אני אספר לך, כן.
לא.
תגיד לא, אני אגיד כן. רגע, אנחנו מתחילים את הוויכוח.
כן.
תראה, אני מופיע בוועדות בכנסת. בצד אחד של ועדה, כמעט בכל ועדה, יושבים אנשים מכובדים, בני ובנות משפחות החטופים. והם עומדים עם שלטים, אל תעצרו את המלחמה, תמשיכו להקות.
מיעוט קטן מבין
לא,
משפחות
לא
החטופים.
נכון.
אני עובד במטה החטופים.
רגע.
מכיר את הנושא
רגע.
הזה, תאמין לי.
אבל להיות ואני לא הפסקתי אותך.
כן, אבל זה לא רציני
אגיד,
מה שאתה אומר.
אתה
כן.
תגיד לא רציני,
אוקיי.
ואני אגיד, אתה לא רציני.
אוקיי.
בוא נדבר ככה.
Okay.
תשמע, עומדים בצד אחד קבוצה גדולה מאוד של אנשים, גדולה מאוד, ומניפים שלטים, אל תעצרו את המלחמה, תמשיכו להקות בהם. בצד ימין עומדים אלה שדעתם כדעתך, תעצרו את המלחמה ותשחררו את החטופים. תעצרו את המלחמה ותשחררו את החטופים, זאת אמרה באוויר. אין לה שום בסיס. אתה תחלוק עליי, וזה בסדר.
אני בהחלט חולק עליך. אני אמירה שאפשר לשחרר את החטופים באופן צבאי, היא המופרכת. וזה הוכח.
אתה לא
הוכח. החטופים ששוחררו בפער אדיר, זה חטופים ששוחררו בעסקה ולא במבצע צבאי.
לא דיברתי על זה.
אז על מה אתה מדבר?
אני מדבר על זה שהיית צריך להמשיך להקוד בהם, להרוג את ראשיהם ואת כל מי שהשתתה בטבח, והם צריכים להבין שהטבעת מתעדקת סביב צווארם, ואז ייכנסו למסע ומתן. אתה לא חושב?
אני חושב שחמאס היה מוכן להיכנס למסע ומתן מתחילת המלחמה.
אתה יודע, אבל
היו לו שני תנאים.
כן, להפסיק את המלחמה, לשחרר את מחבלי הנוח'בה. נכון, כן.
ואני חושב שמדינת ישראל הייתה צריכה לעשות את זה.
לשחרר מחבלי הנוח'בה הרוצחים.
כן, כן, כדי להחזיר את הבנים והבנות שלנו הביתה. אנחנו לא חמאס, וערך חיי אדם אצלנו זה עדיפות עליונה, וזה גם הדבר שהיה מאפשר לנו עם ממשל ביידן, ועם הסעודים, המצרים, הירדנים, האמירטים, לגלגל את השלב הבא, שזה לייצר אלטרנטיבה לחמאס. אין דרך צבאית לחסל את חמאס. אתה יכול להרוג בלי סוף, ועדיין יהיו הרבה יותר כאלה שהתגייסו לחמאס.
אתה לא הורג את האידיאולוגיה, אבל אתה הורג לפחות את אלה שלקחו חלק, והיו ראשי החמאס שטבחו בנו.
ואתה חושב שחסר אנשים שיוכלו להחליף אותם?
חסרים מנהיגים ברמה של סינואר ואחרים.
לא, זה זמן קצר מאוד עד שאתה הופך אותם למנהיגים כאלה.
טוב.
עם הרבה יותר שנאה.
אוקיי. שנאה תהיה כאן, זה האידיאולוגיה שלהם. תראה, אתה הזכרת בהפכה אחת את מצרים, האמירויות, שתמכו בהפסקת האש, אתה יודע שזה לא נכון.
ודאי שזה נכון.
לא, אתה לא יודע מה שאני יודע. אני מבקר, תקשיב, אני מבקר, רק חזרתי מהאמירויות. אני נפגשתי שם עם אנשים מאוד בכירים, אני לא אגיד את השמות שלהם, מאוד בכירים. אתה יודע מה הם אמרו לי? והייתי שם לפני שנה, אחרי תחילת המלחמה, הייתי שם עוד פעם אחת, והייתי שם אתמול. אתה יודע מה שחושבים המנהיגים?
אני יודע טוב מה הם חושבים.
מה הם אמרו לי?
אני יודע בדיוק מה הם חושבים.
אז לא מה הם אומרים החוצה, מה הם אומרים לי?
לא, אני יודע בדיוק מה הם אומרים לאמריקאים.
מה?
הם אומרים בדיוק ההפך, שאתה לא תצליח לחסל את חמאס, שמה שקורה בעזה מערער את המשטרים שלהם, ואתה, אתה יודע, אם ננסה שיחה על רדיו, אני בחיים לא אגיד שאני יודע יותר טוב ממך, אבל את הנושא הזה אני מכיר מלפני ומלפנים, תאמין לי.
ולמה אתה חושב שאני אומר סתם דברים?
כי אני חושב שאתה טועה.
ואני חושב שאתה טועה. ואני אגיד לך גם יותר מזה, אני שוחחתי עם אנשים בכירים, בכירים באמירויות. הם חושבים הפוך ממה שאתה אומר.
אז אני חושב שאתה טועה בגדול.
אני דיברתי איתם.
אז אני גם דיברתי.
לא רק דיברתי איתם, כשאני דיברתי איתם, היו מסביבי עוד שני שרים. וזה מה שהם אמרו לי. גם לפני המלחמה, גם במהלך המלחמה, וגם לאחרונה.
תקשיב טוב, האמירויות וירדן ומצרים וסעודים, כולם רוצים שחמאס יוחלש עד כמה שאפשר. כולם חושבים שחמאס...
זה נוגד אגב את מה שאמרת קודם.
לא, משום שהוויכוח בינינו הוא איך מחלישים את חמאס, ואתה חושב שאפשר לעשות את זה באופן צבאי. האמריקאים למדו בעיראק ולמדו באפגניסטן, אני למדתי את זה בלבנון כשנלחמתי. אין דרך צבאית לחסל ארגון טרור, זה לא קיים. זו פנטזיה של הימין הישראלי, היא לא קיימת.
אבל אתה... עונה לי על מה שאני לא שאלתי. Okay. אתה אומר אין דרך לחסל את החמאס.
נכון.
אני מסכים איתך שאין דרך לחסל את האידיאולוגיה של החמאס. אבל, once חיסלת את ראשיהם, ייקח להם זמן, כן, ייקח להם זמן, אולי שנה, אולי שנתיים, אולי פחות. אבל, אתה מפעיל עליהם לחץ, ועובדה שמה שמסכימים היום, זה לא מה שהם הסכימו אז.
זה ממש מה שהסכימו אז. מי ששינה את עמדתו זה ראש הממשלה שלנו בעקבות הלחץ של טראמפ, כי את ההצעה החמאסית שקיימת היום היא הייתה קיימת גם במאי.
לא.
ומי ששינה זה ראש הממשלה בגלל הלחץ של טראמפ. הוא לא רצה לתת את זה לביידן, אבל הוא שמח לתת את זה לטראמפ.
כן.
ואני בקיא בפרטים, תאמין לי.
אז תאמין שגם אני בקיא בפרטים, ואני מראיין פה מראש הממשלה ועד השרים, לא בטוח שאתה מדבר איתם כמו שאני, אבל אני מסביר.
אני חושב שהאנשים האלה עסוקים בהישרדות של ממשלה מושחתת, ובאמת לא מעניין אותם עתיד מדינת ישראל, ולכן הם אומרים לך את מה שאתה רוצה לשמוע.
אומרים לי?
כן, אומרים לשידור. את מה? כי הם מנסים להצדיק מלחמה חסרת תוחלת, שממשיכה... בלי שום יעד מדיני, ואין דרך להשיג שום יעד אסטרטגי בלי מדיניות. אתה לא יכול רק בצבא.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני מאתגר אותך. בוא תסביר לי בבקשה, מי היה אמור לשלוט ביום שאחרי המלחמה?
התוכנית שביידן שם על השולחן, אחרי שהוא תיאם, אחרי שבלינקן היה פה ב-11 ביקורים, ותיאם את זה עם כל מדינות ערב, זה שתהיה פה מה שביידן קרא Revitalized Palestinian Authority, שהכוונה היא רשות של הפלסטינים, שהיא בעצם חלק מתוך פתח, אבל לא אבו מאזן שאיבד את הלגיטימציה שלו, וזה יהיה בעיקר טכנוקרטים, שהם יזמינו את העולם הערבי לבוא לעזור להם גם בממשל, גם בביטחון וגם בשיקום, והיה הסכמה של האמירטים ושל המצרים ואחרים לשלוח אפילו חיילים כדי לעזור לפלסטינאים, אבל הם לא היו עושים את זה, בלי שיהיה על זמנה פלסטינית, לא על ידי חמאס, אלא על ידי פתח, ובלי שיהיה אופק מדינה לפלסטינים. ואת שני הדברים האלה, ביידן שם על השולחן ונתניהו סרב.
תגיד, אתה מכיר את האמנה הפלסטינית?
מכיר אותה טוב,
מה כתוב שם?
אני מכיר את האמנה הפלסטינית.
מה כתוב שם?
אני מכיר את המנהיגות הפלסטינית, העמדה המדינית הפלסטינית.
יאסר עבד רבו, מוכר לך?
מוכר לי מאוד.
הוא יושב אצלי במשרד, אתה יודע?
אוקיי.
אני הוזמנתי, אני הוזמנתי לשם.
אני מכיר אותו טוב. אני גם שייך ליוזמת ג'נבה שהוא חתם יחד עם יוסי ביילין.
אנחנו נגיע לזה.
כן.
אני אסביר, ואני אשאל גם. תגיד, הפתח והרשות הפלסטינית, היום, מלמדים בספרי הלימוד שלהם, שאנחנו בני הקופים והחזירים. זה מה שהם לומדים שם.
זה לא נכון.
לא נכון?
לא נכון.
חבל שלא הבאתי לך את הספר.
אוקיי, תביא.
הספר שלהם היום, מדבר בדיוק, על מה שהוא דיבר, זה נכון ועוד.
אין שם אהבה למדינת ישראל, גם אצל מצרים לא היה אהבה למדינת ישראל בספרי לימוד. אנחנו כובשים וזה הם צודקים?
לא, אנחנו כובשים כי לא הייתה לנו ברירה. לא אנחנו התחלנו את מלחמת, לא ששת הימים ולא את אוקטובר. אנחנו התחלנו אותה מאחר והתגלה איום על מדינת ישראל את ששת הימים.
אנחנו כובשים, וזה...
כובשים בארץ שלנו.
כובשים... בסדר גמור, אבל אם אתה רוצה שיהיה מדינת לאום לעם היהודי שהיא דמוקרטית, אתה לא יכול לכבוש עם זר.
באיזה גבולות?
זה לא
יכול, באיזה גבולות?
זה בגבולות 67 עם חילופי שטחים, בדיוק כמו שכתוב
ביוזמה הערבית. אבל זה מה שנתן אהוד ברק, אבל זה מה שנתן אהוד ברק, עם חילופי שטחים, עם חילופי שטחים.
מדובר על גבולות 67 עם חילופי שטחים אחד לאחד.
ואחד לאחד הם קיבלו בניצנה שם.
זה לא מה שברק נתן, אני מכיר את הפרטים, תאמין לי, זה הנושא שאני עוסק בו. אני לא עוסק ברדיו ולא מבין בזה.
אבל אתה לא נותן, עזוב את הרדיו ואל תעקוץ אותי, כי אני יכול לעקוץ בחזרה. אבל לא, אני עוקץ, בוא, אל תבטל מישהו, אני לא אומר, אתה לא מבין ברדיו, אולי אתה לא מבין, אבל אני בפוליטיקה מבין, ומכיר גם את האמנה הפלסטינית. בספרי הלימוד שלהם, בירושלים המזרחית, עדיין לומדים באותם ספרי לימוד שלמדו מזמן, ששם כתוב שאנחנו לא רק עם כובש, שבכוח הנשק נשחרר את הכל, ואנחנו בני הקופים והחזירים בצורה כזו או אחרת.
לא,
אבל,
שום קופים ושום חזירים.
הבנתי,
לגבי הנושא של שחרור אכן,
תגיד, מותר לשקר על פי המנה הפלסטינית?
האתוס הפלסטיני הוא אכן שצריכים להתגבר על הכיבוש, אבל הם החליטו לפני הרבה שנים, דרך אגב זה היה הבדל דרמטי בין ערפאת לאבו מאזן, שהם רוצים לעשות את זה באמצעים מדיניים ודיפלומטיים. וב-88, עוד בתקופת ערפאת,
אתה מכיר את
ערפאת בתקופת
השלבים?
אני מכיר את תקופת השלבים, ואני מכיר בדיוק...
מה אומרת תורת השלבים?
תורת השלבים שמביאים אותה מתקופת מוחמד ומה שקרה, זה לא רלוונטי לעכשיו.
למה?
היום מנהיגי פתח יודעים בדיוק שישראל היא פה להישאר ושאין דרך לחסל אותה. הם רוצים 22% מפלסטין, שזה גבולות 67 עם חילופי שטחים. הם רוצים בירה פלסטינית במזרח ירושלים, והם הם מוכנים להסדר בנושא הפליטים, שכמו שאבו מאזן ואלמרט כבר הגיעו אליו.
טוב. כן, רק לא עצם מזה כלום.
לא עצם מזה כלום, כי אולמרט חתם על זה כשהוא כבר היה בדרך לכלא.
הצד הישראלי הסכים, הצד השני אמר, עכשיו הסכמנו ובוא נמשיך הלאה. אתה יודע, דיברתי עם ציפי ליבני לפני איזה 3 שבועות, פגשת באיזשהו אירוע, ושאלתי אותה, שאלה נורא פשוטה, אמרתי, את הכהנת הגדולה, כך קראתי לה, של השלום. את יצאת מאבו מאזן, ומה אמרת? אין עם מי לדבר.
לא, היא אמרה לאולמרט, אל תחתום עם אבו מאזן.
לא, 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 לא.
אנחנו נבוא אחרי הבחירות.
אל תנסה להנדיס אותי כאן.
אני מכיר את ציפי לבני אישית, לא פחות ממך.
אני שאלתי את ציפי לבני רק לפני 2-3 שבועות. אמרתי לה, את יצאת מאבו מאזן, אמרת, אין לי מי לדבר. אל תגיד שזה לא נאמר, נאמר ועוד איך. כתוב אפילו בכתובים. לך תבדוק.
אוקיי.
שאלתי אותה.
בוא נביא את ציפי לבני ונעשה שידור
משותף. אני לא צריך להביא את ציפי לבני.
כי ציפי לבני תהיה בעמדתי, לא בעמדתך.
ציפי ליבני אמרה לי...
וגם דן מרידור, וגם חלק גדול מבוגרי התנועה הרוויזיוניסטית.
הם כבר מזמן הפכו לשינו את דעתם. הם היו פעם משהו אחד, היום הם חושבים אחרת, וזאת זכותם. אבל אני שואל אותך, אין עם מי לדבר זה אומר משהו. לדעתי, הסכם אוסלו, קרה איתו משהו, חתמו, יתנו, נתנו, אופק כלכלי, מזרח תיכון חדש, מה קרה דקה אחרי? האוטובוסים התחילו להתפוצץ.
נכון, אויבי השלום, גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני.
למה ישראלית עכשיו, סם?
מה זאת אומרת? מי רצח את רבין?
עזוב את רבין.
מה זה, השבק?
רגע, רגע, רגע.
נו, אז מה אתה מדבר?
לא, לא, לא.
אתה לא ראית את ההפגנות בכיכר ציון?
לא, בבקשה.
של רבין עם בגדי היטלר?
נדב, נדב.
נו, אז היו אויבי השלום בשני הצדדים, הכשילו את אוסלו.
בבקשה, אל תשאלת על השידור. אני שואל את השאלות, ואנחנו נדבר בצורה אחרת. לפני רצח רבין המתועב עם המנובל שרצח אותו. שים את זה רגע אחד בצד. אני מדבר לפני הרצח. קיבלו בהסכמה או בהסכמה עתידית. התחילו אוטובוסים להתפוצץ אחרי הסכם אוסלו. אז זה אין לנו חלקי דעות.
חמאס ניסה להכשיל את ההסכם.
אז תעזור רגע את רצח המתועב של ראש ממשלה בישראל.
אני מסכים איתך שחמאס ניסה להכשיל את ההסכם.
אבל עוד לא שאלתי.
אבל מי שאחרי זה החליט שחמאס זה נכס, זה הימין הישראלי, לא השמאל.
אני מסכים גם עם זה. אבל בואו תעצור שנייה אחת. ואני שואל אותך. עומדים אוטובוסים ומתפוצצים בלב העיר. אתה אומר לי שאפשר להגיע לשלום איתם.
נכון.
אבל איך אפשר להגיע לשלום, כשדקה אחרי חתימת הסכם שלום, מתחילים להתפוצץ אוטובוסים. ותעזוב אותי עכשיו ותגיד לי, הישראלים אשמים. בקטע הזה הישראלים לא אשמים. הרי החליטו כבר לתת להם בהסכם מיידי, עתידי, הם התחילו לפוצץ כאן את האוטובוסים,
מי
לא?
מי זה הם? אתה צריך להפריד בין הרשות הפלסטינית, שהוקמה, שרצתה להתקדם לשלום, ושכל מה שהיא קיבלה מממשלות ישראל, זה כלום, זה עוד התנחלויות, וחיזוק של חמאס, האויב שלהם, שהוא זה שפוצץ את האוטובוסים. אז ברור, אוקיי. חמאס אז היה נגד להסכמה... ההסכם, והוא פעל כדי אוקיי. לקלקל את ההסכם.
אבל אתה יודע כן. שחמאס פעל בכוח הזרוע, ופועל בכוח הזרוע גם ביהודה ושומרון וגם ברצועת עזה. הרי הם השמידו כל מה שקשור לפתח.
אין לי ביקור איתך.
אבל שניהם עדיין מאוחדים באיזושהי צורה בסינתם לישראל. עכשיו אתה, אני ידעתי את הבעת הלגלוג הזאת, אבל אני שואל אותך שאלה נוספת. אוקיי, התפוצצו אוטובוסים. הסכם השלום נעצר. מה צריך לעשות אז?
מה שצריך לעשות, זה מה שרבין עשה, שזה להילחם בטרור בצד אחד, ולהמשיך לקדם את ההסדרים. אני כיום מבין שזה היה טעות לקדם אותם בלי מעטפת אזורית, בלי שיהיה את ירדן ומצרים ומדינות אחרות, כדי לסייע לתמוך בהסדר. אבל רבין בשעתו, מתוך התפיסה שאפשר להגיע להסכם עם הפלסטינים, פעל נכון, עד שהרגו אותו.
עד שהרגו אותו.
כן.
אוקיי. טוב. התעלמת מהשאלה הקודמת שלי, ששאלתי אותך, בעזה השתלטו בצורה הכי וולגרית, הכי רצחנית, והשתלטו גם על דעת הקהל וגם...
לא על דעת הקהל.
לא?
לא על דעת הקהל.
למה?
דעת הקהל בעזה עוינת את חמאס ברובה.
וזה מאיפה המצאת?
זה מסקרים וממדדים אמפיריים.
אתה מכיר את הסקר של... אוניברסיטת בירזייט?
אני מכיר את הסקרים של חליל שקרקי.
עזוב, זו, רגע,
אני שאלת לך... של, אני לא את של, בית, של בירזייט, לא
אז
מכיר.
אז okay. בסקר של בירזייט, תעשה בדיקה, לפחות בין 80-90% על פי הסקר של בירזייט, תומכים בחמאס.
אני בודק את הדאטה קהל הפלסטינית מזה שנים, עוקב על ידי אחרי כמה פולסטרים, ואני אומר לך שיש מגמה ברורה. כשיש אופק מדיני, חמאס מתכווץ לפחות מ-25% מהחברה הפלסטינית. כשיש מלחמה והרג והכל, חמאס הופך להיות פופולרי.
סקר שנעשה, אני מקריא לך מתוך הכתבה. סקר, זה מ-16-11-23.
כתבה איפה?
באוניברסיטת סקר של אוניברסיטת בירזייט.
אבל אמרת כתבה.
זה כתבה על הסקר.
איפה?
מיד אומר לך, אוקיי. שנייה. אני מקריא לך את הסקר. סקר שנעשה באוניברסיטת בירזייט מציג נתונים מטרידים. 68% מערביי יהודה ושומרון תומכים בטבח, 79% מאמינים כי המלחמה תסתיים בשחרור כל האסירים, ו-98% גאים להיות פלסטינים בעקבות האירוע. אני מקריא לך מתוך הסקר. השבוע קיים מכון מחקר שיושב באוניברסיטת בירזייט, סקר על ידי נאדר סעיד, מכון אורעד. וסקר 670 פלסטינים, ומתוכם 280 עזתים בדרום הרצועה, השאר באיוש מכל הגילאים, ואת נתוני הסקר הוא פרסם. אחד הנתונים הקשים הוא תמיכת הפלסטינים בחמאס, והפצת התיעודים המחרידים מהטבח שביצע החמאס. 59% מצדיקים את פעולות החמאס, את הטבח. 7 לאוקטובר, 16% תומכים בזה במידה מסוימת, ושיעור התמיכה המלאה עומד על 68% לעומת 47% בעזה בעקבות המלחמה.
אוקיי, מצאתי את הכתבה שאתה מדבר עליה מתוך סרוגים.
מה זה חשוב?
זה חשוב משום שזה לא סוקר רציני. אני אומר לך שאני עוסק בנושא הזה שנים.
זה סוקר ערבי של בירזייט.
יש מלא סוקרים, יש גם את איך קוראים.
למה צריך לקבל את הסקר של מה שאתה אמרת ולא את הסקר של בירזייט?
משום שאני מכיר... סוקרים שיש להם רפיוטיישן של סטטיסטיקאים רציניים.
כי זה מתאים, כי זה מתאים
לא כי זה מתאים,
שלך.
כי אני בודק את הקרדנשל זה האקדמיים
אבל
שלהם.
זה, למה, אבל איך אתה יכול לשפוט את הקרדנשל של מישהו שאתה לא מכיר
נכון,
בכלל?
נכון, בגלל שאני לא מכיר, אני לא שופט.
אוניברסיטת בירזייט זה אוניברסיטת ידועה.
בגלל שאני מכיר, אני לא שופט.
לא, אתה לוקח, אתה שופט ואתה...
ואני מסתמך על כאלה שאני יודע עליהם משהו. הבנתי. עליו אני לא יודע כלום, חוץ מזה שסרוגים בחרו את הסקר שלו, שזה
אגב,
די מתאים לתפיסת עולמם. אני רוצה לספר לך
שזה פורסם בעיתונות הערבית, סוגים הוציא את זה מאחד העיתונים בערבית, שאני ראיתי אותו, אבל להיות והשליטה שלי בערבית היא לא משהו.
אז בוא נסכם אז... שאני אראה לך סקרים רציניים, ואחרי זה נשמע מה אתה אומר.
ואף אחד לא חייב שאני זו, אבל בוא אני אספר לך עוד משהו, תשמע. ביום בהיר אחד, אני הכתב של NBC. וחיים בורידה, רכז הכתבים שלי, דעות אחרונות. וחיים אומר לי, תשמע, אני רוצה להכיר לך עיתונאי בכיר ברשות הפלסטינית. ואני מכיר אותו. לא אזכיר פה שמות בכוונה, ואני קובע איתו פגישה. חיים בוידה מידיעות אחרונות, היום הוא ראש העיר. מגיעים לו פגישה. מביאתי צוות טלוויזיה של NBC. הסיבה לכך זה שמתחילה התארגנות מזוינת ביהודה ושומרון. ואנחנו מגיעים לאחד הערים, באחד המקומות שם בג'נין, ואנחנו פוגשים את חיילי האינטיפאדה שהחלו את הרצח פה. ובשיחה הסתבר לי שלפחות הם חושבים שהם מייצגים את דעת הקהל. סקרים שנעשו אז מדברים על כך שיש מצב של התנערות, אינטיפאדה אם אתה רוצה, מהשלטון הישראלי. ואנחנו שידרנו את הכתבה הראשונה של איך מתחילה האינטיפאדה הראשונה. לימים, אותו עיתונאי, שאיתו אני עדיין, עכשיו כבר לא, אבל הייתי תקופה ארוכה, אומר לי לאט לאט, דעת הקהל, הבינה שישראל לא מעוניינת בשלום, למרות ההסכמים שהיו אז, והדרך היחידה לשחרר את פלסטין, זה באמצעות הנשק. עכשיו, אתה יודע, אנחנו חיים בפנטזיה מסוימת. והפנטזיה הזאת יכול להיות שהביאה לנו את השבעה לאוקטובר. אבל אני עכשיו שואל אותך, היום, ברגע נתון כזה, מה צריך לעשות?
אני אגיד לך בדיוק מה צריך לעשות. א', הלקח שלי מהשביעי באוקטובר הוא בדיוק הפוך. המחשבה שלנו שהצבא יגן עלינו ושאנחנו לא צריכים הסדרים מדיניים התפוצצה. המחשבה שלנו שאפשר לתחזק את חמאס בכסף קטרי ולייבש את הרשות הפלסטינית שמשתפת פעולה נגד טרור התפוצצה. המחשבה שאפשר לנהל את הסכסוך ולא לפתור אותו התפוצצה. המחשבה שאפשר לעשות נורמליזציה באזור בלי מרכיב פלסטיני התפוצצה. ולכן מה שצריך לעשות זה לקחת את מה שהכין בעמל רב ממשל ביידן את ההסדר האזור שיש בו גם מרכיב פלסטיני, וללכת איתו כדי להביא ביטחון לתושבי מדינת ישראל.
אגב, הזכרת קודם את הסקר של חליל שקאקי, נכון? אני אקריא לך אותו.
היו לו הרבה סקרים, לא.
אני אקריא לך אותו.
תלוי מאיזה תקופה.
אז אני אקריא לך את הסקר מה-13 ליוני 24. ערוץ 12, סקר חדש. אתה קודם אמרת שאתה בונה על הסקרים שלו, אני אקריא לך את הסקר שלו. הסקר החשוב ביותר בחברה הפלסטינית, דוקטור חליל שקאקי פרסם סקר שבו נתונים עדכניים על המלחמה ברצועת עזה ועל הפתרונות ליום שאחרי. 67% מהפלסטינאים ממשיכים לתמוך בהחלטת החמאס לצאת למתקפה הרצחנית ב-7 לאוקטובר. רוב בסקר הזה מרוצה מהתנהלות סינואר ומאמין באינטיפאדה חמושה. יותר משמונה חודשים מאז השבעה לאוקטובר, חליל שקאקי אומר, רוב הפלסטינים לא רוצים אתכם פה.
אז זה לא נכון, אני פוגש את חליל שקאקי כל חודש, הבנתי. ואני אומר לך שזה לא מה שהוא אומר.
ערוץ 12,
ערוץ 12 כן,
משקר,
כן,
לוקח את הסקר משקר, שלו משקר.
נכון.
אתה יודע מה אני אוהב לפעמים? שאנשים מתאימים את הנתונים לדעות הפוליטיות שלהם. אז הדעות הפוליטיות שלך, אתה אמרת לי להסתמך על הסקר של שקאקי. נכון. אבל נתתי לך אותו כרגע.
אני אשלח לך את הסקר של שקאקי, זה לא הסקר של שקאקי. אני עוקב אחרי כל סקר ששקאקי עושה, ואני רואה את המגמה. כשיש אופק מדיני, הפלסטינים תומכים בהסדר. הרוב, וחמאס מתכווץ לפחות מ-25%. כשאין אופק מדיני, חמאס הופך להיות פופולרי, ומה שחיזק את חמאס בעזה זה היציאה חד צדדית, שבעצם זרקה את המפתחות לחמאס. מה שמחזק את חמאס זה התפיסה של נתניהו שנים, שאפשר לייבש את הרשות הפלסטינית שמשתפת פעולה נגד טרור, ולחזק את חמאס. וזה הכל התפוצץ לנו בשביעי באוקטובר.
אתה יודע מה אני אוהב? שלוקחים חלק מהדברים נכונים וחלק מהדברים לא נכונים, והופכים אותם או עושים אותם לעיסה אחת.
א', אני שמח שאתה הזה... אוהב, אהבה זה דבר חשוב בחיים.
שמה?
אני שמח שאתה אוהב, כן.
כן, אני שואל כן. בדרך כלל.
כן.
אתה יודע, אני מאוד מכבד אנשים שדעתם הפוכה מדעתי. אבל כשאנשים אומרים לי, תסמך על סקר, ואני מביא את הסקר, ואתה אומר לי, הסקר הזה הוא לא נכון.
זה לא הסקר. זה לא הסקר, אני מכיר את הסקרים של שקקי.
אז אתה יודע, נורא קשה לי להתווכח עם אנשים שאומרים לי שעכשיו יום הוא בעצם לילה. אתה הפנית אותי לסקר, אני מביא לך את הסקר, אתה אומר לי, זה לא הסקר. אתה יודע, ערוץ 12, זה ערוץ שלא יעז לקחת סקר של אדם מסוים שמקובל מאוד על הפלסטינים ועל אנשים כמוך שמכירים סקרים, ויגיד או ייתן סקר או יפרסם דבר שהוא איננו נכון.
ערוץ 12 לי... מתחילת המלחמה הוא ערוץ כן. מגויס, הוא ערוץ שלא חושף בפני הישראלים שום דבר מהזוועות שקורות בעזה, הוא ערוץ שמשרת את ההסברה הישראלית. ערוץ 12 פושע למשימה העיתונאית שלו, וההיסטוריה תשפוט אותו רע מאוד.
ואתה יודע שמה שיפה,
כן.
אולי לא כל כך יפה, זה שהימין חושב בדיוק כמוך, אבל הפוך.
אני יודע, נכון.
ואיפה ניפגש?
נצטרך לראות מי בסוף ינצח בדמוקרטיה הישראלית. האם הליברלים שמבינים שכדי שתהיה מדינה יהודית
מי
ודמוקרטית...
מי זה הליברלים? אני... רגע. כן. מי זה הליברלים?
הליברלים לא זה אלה שחושבים ששליטה בעם זר היא לא טובה לנו, זה אלה שחושבים שמהפיכה משטרית שמחלישה את בית המשפט העליון היא לא טובה לנו, זה אלה שחושבים שאנחנו צריכים להיות חלק מהמשפחה הדמוקרטית-ליברלית בעולם, ואני חושב שבסוף הרוב השקט הזה ינצח, ואם לא, אז מצבנו יירה מאוד.
אני רוצה לסגור את הרעיון שלנו בשאלה אחת. לא שינית את דעתך במהלך כל השנים האלה, למרות הרצח המטורף, למרות השבעה לאוקטובר, למרות מה שהם עשו לנו, דעתך לא השתנתה ולו במעט.
לא, אני הרבה דברים הפתיעו אותי. הפתיע אותי כמה שהצבא שלנו נתפס עם המכנסיים למטה.
על זה אנחנו לא חלוקים.
לא חשבתי ש... ואני גדלתי בצבא וגם הילדים שלי, זה הפתיע אותי מאוד. אני, כמו שאמרתי לך, הגעתי למסקנה שזו הייתה טעות קשה לנסות לנהל את תהליך השלום באופן בילטרלי בלי מעטפת אזורית, ובדברים האלה התחזקתי. זה שחמאס הוא ארגון טרור רצחני וברברי, זה ידעתי לפני השביעי באוקטובר, לא היה צריך לחדש לי את זה. מי שלא הבין את זה, זה נתניהו שהמשיך לתחזק אותם עם כסף קטרי, וסמוטריץ' שאמר שחמאס הוא נכס כמונעים הסדר, וסמוטריץ' וידידיו לא רוצים הסדר, כי הם מבינים שהסדר זה סוף השליטה במה שהם קוראים יהודה ושומרון.
מנכ״ל ג'יי סטריט ישראל, נדב תמיר, תודה.
תודה לך על ההזדמנות.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.